אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שבוע טוב וצהריים טובים. שבוע טוב זה מאתמול, נכון? אבל אני עדיין, השבוע הזה הוא מאוד מאוד מיוחד עבורי, ואני מתפללת שהוא יהיה טוב. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה בלי יובל אביבי, אני שמחה שהצטרפתם בכל זאת, למרות שיובל לא פה. אנחנו בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. בלי יובל, אבל עם תמר בנימין ורועי קנטן, שעושים איתי את התוכנית. איזה מזל שאתם כאן, שלום לכם. אני אדבר היום עם אלון מזרחי, שהוא פובליציסט, רעיונאי, וגם מושיעת רשת. כבר כמה שנים שהוא דמות משמעותית בפייסבוק שלי? חד, מנוסח להפליא, אבל גם עבר מהפך אידיאולוגי מאוד מאוד מעניין, וכעת מוציא ספר בוצעת לוקוס. הספר נקרא חופש מניפסט, חופש נקודה מניפסט. ננסה להבין מה הביא את המהפך האידיאולוגי, למה הוא חושב שאידיאולוגיה, כל אידיאולוגיה היא בכלל האויב שלנו, והיא מנוגדת לעניין הזה שנקרא חופש. מה זה בכלל חופש, ולמה הוא כתב את המניפסט הזה? אחר כך נדבר עם דקל שי שחורי, שהיא יחד עם קבוצה של אנשים הקימה ממש לאחרונה אלון לתרבות מחאה. מדובר בסך הכל בעמוד A4 שהם מדפיסים ומפיצים באלף עותקים ברחבי הארץ במוקדי המחאה. גיליון שנולד מתוך תחושה של צורך בטקסטים למחאה. בין הטקסטים שנדפסו עד כה יש טקסטים של יעקב רוטבליט, יוסי צברי, פאט פארקר, יהודית שחר ועוד. אני שלחו לי PDF של הדבר הזה, ואני פשוט התפסתי לי את אלון המחאה, יש לי אותו פה, מאוד נחמד בעצם, חשבתי לחלק, אבל אפשר פשוט לקרוא אותו. אנחנו נדבר גם עם אילי גרין שלנו, היום על ספרים שהוא לא ימכור לעולם. בשבוע שעבר אמרנו לו שאנחנו רוצים לדבר על זה, ספרים שאתה לעולם לא תמכור, אז היום הוא ישתף אותנו איזה ספרים האלה. אבל חשבתי, אם אנחנו כבר מדברים היום על חופש ומחאה וטקסטים, אולי נתחיל עם טקסט שהתפרסם בבלוג של מכון גנזים לאחרונה. מדובר בטקסט של דן בן אמוץ, שנכתב בעקבות הפגנת הפנתרים השחורים בירושלים במאי 1971. התבטאויותיו של ראש העיריית טדי קולק נגד המפגינים עומדות במרכז הטקסט הזה. מה שהרגיז את דן בן אמוץ אז זה הניתוק של נציג השלטון, טדי קולק, ראש עיריית ירושלים כמובן, ואפשר להבין מהטקסט של דן בן אמוץ מה היו הטענות של טדי קולק נגד הפנתרים השחורים. אז נקרא את זה, הכותרת של הטקסט של דן בן אמוץ היא: ממפגין סבע אל ראש עיר אוהב דשא. וכך הוא כותב: שני דברים הדיגו אותך, טדי קולק יקירי, בהפגנת הפנתרים השחורים בעירך. אחד היה העובדה שהם רמסו את הדשא לפני בית העירייה. השני, שבין המפגינים היו הרבה בחורים סוויים. הועיל ואני מפגין סווע, ברצוני להסביר לך מדוע מותר לי בכל זאת להפגין הזדהות עם אנשים אחרים שאינם סוויים כמוני. בדרך כלל, סבורים האנשים הסוויים כי הם סוויים מפני שהם יותר טובים, יותר מוכשרים, יותר חרוצים. רוב האנשים הסוויים ישבו לך שכל אדם נולד עם סיכוי שווה, ואם הם סוויים זה פשוט מפני שאחרים הם עצלנים. רוב האנשים הסוויים בטוחים, כי אם הם סוויים, הרי זה מפני שהעולם הוא טוב. הם לא רק סוויים, הם גם סווי רצון. לצערי, אני רק סווע, אבל לא סווה רצון. אני מאמין שלבני אדם לא נותנים סיכוי שווה, ואינני סווה רצון, כל עוד רק אני סווע, ואחרים עדיין לא. מה שאתה דורש ממני הוא תמורת האוכל שנתת לי שסתום את פי. מחיר כבד. איני מוכן, בגלל החסד שעשית עימי, גם ללכת על ארבע ולקשקש בזנב. מצפוני אינו נקי. ולכן אשתדל גם להפריע לך במידת האפשר, תוך חוסר התחשבות במצב הדשא לפני משרדך. הדשא יכול לחכות יותר מבני האדם, וחבל מאוד שלא מצאת שום מילה אחרת לומר על ההפגנה. האמת היא שהנימוק הם בחורים סוויים, הינו אחד הנימוקים השפלים ביותר המושמעים נגד בעלי דעה שאינה שלך. פירוש הנימוק הוא אחד, תאכל הרבה, אבל סתום את הפה. אם אתה רוצה לצעוק, אל תאכל. הזכות לאכול שמורה רק למסכימים לסווי הרצון. הם אנשים ישרים, ומי שאינו רעב ומדבר נגד רעב הוא שקרן. רוקפלר הוא אדם ישר כי הוא אומר בגלוי שהוא רוצה כסף. העניים הם שקרנים, כי הם סתם רוצים להיות עשירים. והסוואים המפגינים גרועים מכולם, כי הם צבועים. בראבו. בסיכום, ראש עיר יקר, הצדק אינו ניתן לחלוקה. הפילוסופיה של חיל הישע אומרת שאם העשירים אוכלים קוויאר, מגיע לעניים לפחות לחם. תודה רבה, אבל גם העניים רוצים קוויאר ושמנת, לא רק לחם. אל תשליך להם פרוסות לחם מבעד לחלון, הם לא ציפורים. אם אתה אוכל קוויאר, תדאג שיהיה גם להם. ואל תרגיע את מצפונך בזה שהבטחת להם לחם ועבודה. לחם ועבודה רק בחברה שבה לכל האזרחים יש רק לחם ועבודה. לא רוצים לחם, לא רוצים עבודה, רוצים שוויון. האם אתה מסוגל להבין את זה? וסלח לי, אם אף על פי שאני תוצר של חברה שבה אני שווה יותר, אני רוצה שהפנתרים השחורים יגורו בסוויון. אני אגיד שעד כאן הטקסט, מי שחתום עליו זה דן בן אמוץ כתב, אבל מי שחתום עליו זה דוקטור זרח קלונימוס הכהן, מסבירים לנו בבלוג של גנזים, מזכירים לנו שזה שמו של אחד הדוברים על עצים בטור הסטירי השבועי עוזי ושות, שאותו ערך בתחילה בנימין תמוז בארץ, ולאחר מכן עמוס קינן, אז זה עושה רושם שדן בן אמוץ, שבארכיון שלו נמצא הקטע הזה, מחזר את שמו של הגיבור הזה. היו שם כל מיני טיפוסים בעוזי ושות, ירחמי אל המפייניק, כמו שהרמה עם הפקיד מהעירייה, זלמן המשוגע, אז זה זרח קולונימוס. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, חזרנו עם חופש מניפסט, ספר חדש של אלון מזרחי שיצא עכשיו בהוצאת לוקוס, ובו הוא בוחן מה זה בכלל חופש, איך מגיעים לחופש, למה אידיאולוגיות מרחיקות אותנו מחופש, וגם כותב על המקום ממנו הוא הגיע, ועל המהפך התודעתי שהוא עבר. אלון מזרחי הוא פובליציסט ורעיונאי, והוא עבר מהפך נדיר, שלא רבים בציבוריות הישראלית עוברים, או בכלל, כלומר, לא משום כיוון לשום כיוון, אנחנו, איפה שנולדנו, אנחנו נתקעים שם. שלום אלון מזרחי.
אלון, מה היה כיף להיות איתך?
תודה שאתה איתי. אלון, אתה כותב ככה, בוא אני אקריא לך את מה שכתבת, נראה אם אתה מזהה. אתה כותב, גדלתי על רקע מציאות פוליטית שידע אותי להיות בריון ימני, אלים וגזען, שמצדיק תמיד את הצד שלו ורואה בצד השני באחרים את תכלית הרוע והשפלות עלי אדמות. כמו יהודי טוב האמנתי שאני נרדף. כמו גבר בסביבה פטריארכלית האמנתי שאני נעלה על נשים. וכמו זכר ישראלי בריא וחזק, האמנתי שהיא מחזיק כלי נשק גדול ואלבש מדהים, אהיה גיבורו של הצדק המוחלט, הפואטי והסקסי ביותר בעולם. איך קרה המהפך הזה?
וואי, קודם כל פסקה לא רע, נכון?
נכון, לא רע בכלל.
פסקה לא רע. תראי, אני חושב שכמה דברים חברו כדי לאפשר את המהפך הזה עבורי. אני חושב שדבר הראשון, אני תמיד אוהב לדבר על האדם עצמו, לפני הסביבה והדברים שקרו לו.
כן.
אז יש משהו באופי שלך ומשהו באישיות שלנו, של כל אחד מאיתנו, שמאפשר ועושה את הדברים שקורים לנו בחיים. אני מאוד מאמין בזה. אז אני חושב שמההתחלה האופי שלי לא היה מאוד מאוד צייטן וקונפירמיסטי, כאילו להתחיל בתור התחלה, ואני חושב שהמרדנות המסוימת שניחנתי בה, עזרה לי כל הזמן לחקור ולשאול איפה אני נמצא ולמה אני שם, וגם אם תקופות מסוימות נורא האמנתי בדברים, בסופו של דבר תמיד באו סימני השאלה. זה היה נכון כמעט, זה היה נכון תמיד. אני בן אדם חקרן וסקרן, ואני תמיד אוהב לבדוק מה אני מאמין ולמה. ואז את יודעת, זה מה אפשר את השינוי מבחינת מי שאני.
כן.
זה דבר שחשוב להגיד.
אבל היה אירוע, זאת אומרת, היה איזה מין אירוע מכונן, ששם פתאום, אני זוכרת טקסטים שלך, שהייתי קוראת בפייסבוק או בכל מיני אתרים, אם אני לא טועה מידה וכאלה, טקסטים של אדם ימני, שיש לו דעות ימניות, וכותב רהוט ונהדר, מאוד מאוד מרגיז לפעמים. מה קרה? מה היה הרגע הזה שבו זה התהפך? ועכשיו אתה מרגיז ימניים.
אני, יותר מרגע זה היה, כאילו אם היו אומרים לי, ממש תשים את האצבע ותגיד שזה רגע אחד, לצורך האמירה הפואטית, הייתי מצביע על סרט מסוים על הנכבה שראיתי בסינמטק.
אתה אומר, אוקיי.
כשנשלחתי מטעם אתר מידע לפסטיבל סרטי נקבה בסינמטק, כדי לעשות ממנו צחוק.
כן.
והלכתי לשם, וישבתי וראיתי סרטים תיעודיים, כמה סרטים תיעודיים על הנקבה, וזה ממש עשה לי סדק, אבל זה יפה איך זה עשה את זה. זה עשה סדק דרך פנייה מאוד מאוד אנושית, דרך משהו מאוד מאוד קטן וצנוע, דרך בור מים, שפלסטינים השאירו מאחוריהם בכפר שכוסה ביער קקל בסביבות קרמיאל, והיה משהו בעדינות של הדבר הזה שפתח לי את הלב. אבל אני חייב להגיד, ואני כמובן יודע למה את מכוונת, קרה לי אירוע מאוד מטלטל בחיים, שזה היה המוות של אחי הצעיר בתאונת דרכים, אחי גדעון. הוא נהרג בתאונת דרכים ב-2009, והוא השאיר מאחוריו ילד בן שנתיים ואישה בהיריון, ומשפחה מאוד מאוד אוהבת.
כן.
זה קרה ב... מה שתאונות קורות, זה קרה מאוד במפתיע, ובצורה מאוד מוחלטת. זאת אומרת, אמרו לנו, גדעון מת. זאת אומרת, הוא לא בבית חולים, הוא לא נפצע, הוא לא שום דבר.
כן.
זו הייתה הודעה, ואני חושב שמאותו רגע, כל הדברים את יודעת, אנחנו חיים עם כל מיני סוגיות, כל מיני דברים, שאנחנו אומרים שמתישהו יום אחד אנחנו נגיע אליהם. טוב, זה לא נורא עכשיו, אני מגיב ככה בסיטואציות מסוימות, אבל זה לא דחוף, אני חושב ככה, אבל זה לא נורא. כאילו גם אם אני יודע שזה דרוש בדיקה, אנחנו נוטים לדחות את זה. ואני חושב שמאותו רגע, מאותו רגע שהכי נהרג, נעשה לי די ברור שאני רק אמת תציל אותי.
כן. ושזה לא סובל דיחוי.
וזה לא סובל דיחוי, לא כי אינטלקטואלית החלטתי על זה, אלא כאילו מבחינה רגשית ממש נהייתי, עצם הקיום שלי והחיים שלי נהיו תלויים באמת.
כן.
והייתי חייב לעשות עם זה משהו. ואגב, עצם זה שהגעתי לכתוב על פוליטיקה בשנים שאחרי זה, זה היה חלק מהעניין, כי לפני זה לא כתבתי על פוליטיקה. לפחות לא בתדעת בערוצים, בכלל לא התעסקתי בזה, כמעט ולא.
אבל עדיין בשלב הזה אתה כתבת על פוליטיקה והיית הימני, אולי כבר לא הביריון הימני, אבל הימני שכותב דעות ימניות.
הייתי די בריון, אני חייב להגיד לך.
אני רוצה רגע להתעכב על הבריון הזה, אבל למרות שאני רוצה לדבר על חופש, שזה הנושא, אבל אני חייבת להתעכב על הבריון הזה, בגלל שאתה אומר שיעדו אותך להיות בריון ימני, אלים וגזן. מה זה נקרא? מי יעד אותך? איך זה עובד הדבר הזה מנקודת המבט של הבריון, האלים והגזן?
זו שאלה ממש ממש טובה, ואני חושב שהיא אחת השאלות המרכזיות של הספר. איך הסביבה הפוליטית, באופן שאנחנו שמים לב אליו ולא שמים לב, בכלל מייצרת את התודעה שלנו? זאת אומרת, זאת השאלה בעיניי. אני חושב שאם אנשים ישאלו את השאלה הזאת, העולם יהיה מקום הרבה יותר טוב, אבל אני חושב שבעצם העובדה שבמערכת החינוך הישראלית מציגים תמיד נרטיב אחד של צד אחד, שבו יש צד אחד צודק וצד שני טועה, מסוכן ורע ואפל וזומם וכן הלאה וכן הלאה, זה כבר תומן את זירי האלימות. כן. זה כבר מייצר את האנשים שבבוא היום ילבשו את המדים, ויהיו מוכנים לפגוע, כולל בצורה אנושה, באנשים שהם לא ראו אף פעם, ולא פגשו אף פעם, ואין להם שום סיבה אישית ושום סכסוך אישי איתם. זירי הפורענות של הדבר הזה, שמגיעים, את יודעת, של האצבע על ההדק, או של כל הדברים שעושים, הם מתחילים בחינוך, במסר שאתה מקבל, בגן ילדים שבו יש רק ילדים יהודים, בבית ספר שבו יש רק ילדים יהודים, בהיסטוריה שמלמדים אותך שהיא רק היסטוריה יהודית, בחגים שאתה שומע עליהם שהם רק חגים יהודיים, באסונות רומניים שאתה שומע עליהם והם רק אסונות שקרו ליהודים, ובתיאור המלחמות, ההיסטוריה הישראלית וההיסטוריה היהודית, שבהם אתה תמיד קורבן, שתמיד התגונן בעל כורחו ונדחק לנהוג באלימות, למרות שזה היה נגד האופי שלו. המסרים האלה, את יודעת, אנחנו, זה ממש מחבש, זה מופעל עלינו. אני חושב שזה לא ייחודי רק לישראל, אני חושב שזה קורה בהמון חברות.
וכאן אנחנו מגיעים לעניין הזה של הדברים שאתה כותב על אידיאולוגיה בעצם. כי המחבש הזה הוא מחבש אידיאולוגי. שיש לכל חברה לאומית, אנחנו בטח חברה שכמונו עדיין נמצאת במלחמה עם, בלי גבולות ברורים, עם אויבים וכל הדבר הזה.
כן, תראי, כשאני יצאתי לחפש את החופש, או לחפש איך אני יכול לנסות לתפוס את החופש, שהוא דבר שאי אפשר באמת לתפוס, אתה יודע. אבל אני ניסיתי למצוא את המכנים משותפים הכי גדולים והכי עמוקים. זאת אומרת, לא עניין אותי כל כך... מה ייחודי לחברה הישראלית שגורם לה להיות מה שהיא. אני אמרתי לעצמי, אני רוצה להבין מה גורם לכל חברה להיות כמו שהיא. מה גורם לכל אדם להיות כמו שהוא. זה סופר סופר יומרני, אבל מבחינתי זו הייתה השליחות, זה מה שרציתי להבין.
כן.
ואת יודעת, שקראתי וחקרתי ובדקתי ועשיתי עבודה עם עצמי, וחזרתי לדברים שאני ידעתי באיזשהו אופן אינטואיטיבי מגיל מאוד צעיר, אז הבנתי שהחברה שלנו היא פועלת נגדנו בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, ועכשיו זה תמיד אותם מנגנונים. זאת אומרת, זה תמיד אותה היררכיה, זה תמיד ההגמוניה, לפעמים היא יותר קהה, לפעמים פחות קהה, לפעמים היא לבושה ככה, לפעמים היא לבושה ככה, אבל זה אותו טריק. זה תמיד אותו טריק. ובאמת המכנה המשותף של כמעט כל האידיאולוגיות, יש ביניהם מכנים משותפים מאוד מובהקים, שאנחנו לא מחפשים את השוני בין סוציאליסטים לקפיטליסטים, אלא אנחנו מחפשים להיות באיזה דרכים שתי התפיסות האלה והרבה תפיסות אחרות, כמו להיות מוסלמי או להיות הינדואיסטי או להיות כל דבר שהוא, איך התפיסות האלה מעצבות את התודעה באותם כלים, באותם אופנים. אני חושב שכשאנחנו מבינים את זה, אז נדלק לנו אור. נדלק לנו אור, והאור הזה, הייתי אומר שהוא האור שנדלק שאתה מבין שהמאבק שלי, זאת אומרת, המאבק שלי בישראל, נגיד, נגד הכיבוש, או נגד חוסר צדק חלוקתי, או נגד אלימות משטרתית, זה לא מאבק רק נגד ההתגלמות המקומית והנקודתית של הדבר הזה, היא נגד התשתית האידיאולוגית הפוליטית הגדולה שמאפשרת את זה. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות את העולם טוב יותר, אני צריך כמובן לשחרר את עצמי, אבל אני צריך לשחרר את העולם מהתפיסות לעשות כמיטב יכולתי, לשחרר את העולם מהתפיסות המזיקות האלה, שמאפשרות את כינונם של המנגנונים הפוליטיים, שבסופו של דבר, בקצה שלהם, מייצרים ילדים שהם בריונים, לא כי הם נולדו בריונים, אלא כי זה מה שזה התפקיד שיועד להם. ואני חייב להוסיף בנקודה הזאת, כילד מזרחי בישראל, אז התפקיד הזה יושב עליך אפילו עוד יותר כבד. כילד מזרחי, אתה צריך להיות בריון. זה הסטריאוטיפ המוכר, זה התפקיד. זה הקאסט, כאילו. זה הטייפקאסט שלך, זה מה שאתה מגלם.
ואתה אמור גם להישאר שם, זאת אומרת, כל הנרטיב הזה שחוזר עכשיו, נגיד, ישראל הראשונה וישראל השנייה, אתה אמור גם להישאר שם בישראל השנייה, ולמלא את התפקיד שלך.
כן, כן, זה כאילו הבמה, היא אומר, הלו, הלו, אתם קצת חרגתם מגבולות התפקיד, בואו שימו לב, אז זה ממש הבמה, זה ממש יש פה במה לעניין הזה, וכן, תראי, זה... העניין באידיאולוגיות גדולות כאלה זה mass production, הם לא מתעסקים עם אנשים יחידים. הם צריכים לעשות תהליך שיהיה מאוד יעיל, זה ממש בבית חרושת לייצור תודעות. הם צריכים לעבוד מאוד מהיר, מאוד יעיל, לבזבז מעט מאוד אנרגיה, לא להתעסק עם אנשים יחידים. פשוט יש גלופה, מטביעים אותך, ואתה יוצא. יוצא משערי המפעל ואתה נשאר באותה צורה.
אני רוצה להגיד לך משהו, אם אני הייתי כותבת... על מישהו, בריון ימני, אלים וגזען שמצדיק את הצד שלו וכו' וכו', אז היו אומרים לי שאני גזענית. היו מאשימים אותי. אני לא יכולה לדבר ככה, אני לא יכולה להגיד דבר כזה על ימנים. את מה שאתה אומר פה. אתה מבין את זה, נכון?
אני לגמרי מבין את זה, ואני חושב שזאת אחת הסיבות שאני אומר את זה. אני אומר את זה גם, ברור לי שכשאני אומר את זה, מה המשמעות והמטען של האמירות האלה בתוך ה... את יודעת, בתוך היקום הפוליטי שבו אנחנו חיים, בהקשר הזה, זה ברור לי, וחשוב לי להבהיר באופן שבו אני מדבר, שבו אני כותב, שאני לא מתחבא מאחורי שום דבר. זאת אומרת, אני רוצה לקרוא לילד בשמו, אם אתה מתיימר לדבר עם חופש, אתה צריך להיות חופשי. אתה צריך לאפשר לעצמך לבטא את הדברים כמו שהם, ואם בריאון ימני, אני איזה משהו אוהדת עליות, אז זאת האמת. ואת יודעת, זה שיש לנו עכשיו כזה מיקס בלתי נסבל של פוליטיקלי קורקט מצד אחד, ושל הוויה מאוד גזענית ופשיסטית מצד שני, זה ממש משגע את המוח.
כן.
כי זה לא פוליטיקלי קורקט, כאילו להגיד, תראו, צומח פה פשיזם, זה פשוט לא יפה.
לא יפה להגיד את זה, זה נכון.
זה לא יפה. סליחה?
אני רוצה, אפרופו הדבר הזה, לא פוליטיקלי קורקט, לדבר על העטיפה, שבאמת בעטיפה יש מצויר גבר ערום, סעיר, עם זקן, מין האדם הקדומון עם מקל וכובע, אל תדאגו, הכובע מסתיר את מבושיו. זאת אומרת, זה אתה?
תראי, יש סיפור ממש יפה עם העטיפה הזאת. המעצב שייצב את העטיפה, אלה דורן, בחור מקסים, 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 הוא קיבל את כתב היד לקריאה, הוא לא פגש אותי, הוא לא ידע מי אני. הוא לא, לא, לא הכיר את אלון מזרחי, קורה.
כן.
לא מחזיק את זה לחובתו. ו... מתוך הקריאה שלו בספר, עלתה הדמות הזאת. ואמרתי, אחרי ראיתי את זה, אמרתי, בוא נע, אני עשיתי משהו נכון בספר הזה. הוא כאילו תפס איזושהי כמיהה בי, איזשהו משהו שהוא נכון עליי, או על מה שאני הייתי רוצה להיות, והוא תפס את זה דרך המילים שלי, לא דרך הסיפור שלי על עצמי, ולא דרך המראה שלי. וזה היה ממש יפה.
זה מאוד יפה הציור הזה, אבל בכל זאת עשית עוד הקריחה.
נכון, עשיתי עוד קריחה שחורה, בצבע של שחור עם אותיות ועיתורים בזהב, משהו שמזכיר ספר קודש.
למה עשית את זה?
כי עשיתי זה מכמה סיבות. קודם כל, אמרתי, זה מגניב שיהיה לספר אחד שתי קריחות. זה סבבה, למה חייבים להיות עם קריחה אחת? מי אמר? אבל... ברמה הרגשית כאילו היותר עמוקה, אני רציתי לאפשר את ה... זאת אומרת, העדיפה עם הגבר החשוף השט הזה, החמוד, היא מהממת, אני מת עליה. אבל אמרתי לעצמי, יש קהל גדול של ישראלים שאני מת להגיע אליהם. אני ממש מת להגיע אליהם, אולי... אני לא רוצה להגיד אחי, אבל אלה אנשים ש... לא יודע, אני ממש משתוקק שיקרו את הספר שלי ויקבלו את ה... את יודעת, אני ניסיתי לכתוב... איזשהו קוראן של חופש. לכתוב איזה טקסט שמכונן את מושג החופש ומאפשר לנו לעבוד מתוכו ולהבין מתוכו ולטעון מתוכו. ואני אמת שהוא יגיע לידי אנשים שלא בהכרח גדלו בסביבה כזאת. אף אחד מאיתנו לא גדל בסביבה שמעודדת חופש, כאילו, אולי שניים. אבל בסביבות שהן יותר דתיות, יותר מסורתיות, יותר חרדיות, ובייחוד בסביבות שנמצאות על קו התפר בין העולם החרדי לעולם החילוני. אנשים שהם חרדים והם סקרנים וקוראים ספרות עברית ורוצים לדעת קצת העולם החילוני, איך הוא באמת נשמע, לא ברמת ייצוג סטריאוטיפי, לא ברמת סיפור של גרוסמן, זה נחמד, אוקיי. אבל מה כאילו, מה הבסיס האמוני? מה הבסיס הפילוסופי של הדבר ברמה עדכנית, ברמה עכשווית, לא ברמה של קאנט.
אתה מאמין שאתה יכול לשכנע אותם? אתה מאמין שאתה יכול... בעצם אתה חושב שאם אלון מזרחי של שנת 2008 היה קורא ספר כזה, זה היה מזיז אצלו משהו?
אני חושב שזה היה פותח משהו בהכרה. זה היה פותח משהו בהכרה, וכשעושים דבר כזה אנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאה. את יודעת, לפעמים כשנפתח לנו, כשהאופקים שלנו נפתחים, לפעמים מתחוללת תגובת נגד ואנחנו מסתגרים יותר. או שאנחנו בכלל עושים משהו אחר שלא קשור, ולפעמים יש תגובה מושהת, שאחרי כמה שנים אנחנו אומרים, וואלה, המשפט הזה מאוד השפיע עליי. אבל אני חושב שבצניות של סופר, שזה ספרו הראשון, אני חושב שבספר הזה באמת יש פוטנציאל אמיתי לפגוש אנשים, לדבר איתם במקום וממקום שהם לא רגילים. זאת אופי הפנייה שלו וכנות הפנייה שלו והצורה שבו הוא מדבר והנושאים שעליהם הוא מדבר, אני חושב שיש לזה את הפוטנציאל. ואנשים שהם דתיים, חרדים, או חוזרים בשאלה או נמצאים איפשהו בעולם הזה, זה יכול מאוד לעזור להם.
הספר הזה רק יצא, אתה כבר, אבל שמעת איזה שם משהו מקוראים? שזה מוקדם מדי.
קיבלתי תגובות מאוד ראשוניות, ספורות, כי הספר, את יודעת, רק היום הוא מתחיל להגיע לאנשים. אני קצת נתתי כמה עותקים, אבל את יודעת, קיבלתי תגובה מאוד מאוד מעניינת. מבחור לפני כמה ימים ישבתי בקוסם, אכלתי חומוס, whatever, וניגש אליי בחור, ראיתי שהוא מתלבט כזה, אז הסתכלתי עליו, הוא אמר לי, אתה אלון? ואמרתי לו, כן. סיפור אמיתי לגמרי, נשבע. אמר לי, תשמע, אני קורא הדוק שלך, אני עוקב אחריך בפייסבוק או בטוויטר, אני לא זוכר, ונורא קשה לי עם הדברים שאתה אומר, כאילו אני נמצא במקום כזה שמבחינת התוכן, אני נורא מזדהה עם מה שאתה אומר, עם עמדות שמאל, אבל איכשהו כשהמפגינים של השמאל יוצאים להפגין, אני מרגיש שזה נגדי.
כן.
והוא אומר לי, מה שבאיך שאתה אומר דברים לא עושה לי את ההתנגדות הזאת. אבל אני עדיין כאילו במקום שאני כאילו מחפש את המקום שלי בתוך הזירה הפוליטית הישראלית הזאת, ואמרתי לו, תשמע, הספר שלי נכתב במיוחד בשבילך, תשיג לך עותק ותקרא. ואמר לי, וואלה, אני הולך לעשות את זה. אחרי יומיים או שלושה, ממש אתמול או שלשום, כתב לי, הוא שלח לי צילום של אחד הדפים עם פסקה ממורכרת, הוא אומר, אתה לא מבין, אני פשוט קורא את זה ואני בוכה. זה פשוט מצליח לנסח עבורי, ואם אני לא טועה, אם אני זוכר נכון, ואני חושב שאני זוכר די נכון, זה היה שאת רוב חיי ביליתי בתחושה של חוסר שייכות, ולא מצאתי את עצמי, בכל חברה שבה הייתי. והוא מרקר את זה ואמר לי, תשמע, זה כל כך מהדהד, דברים שאני מרגיש, אני ממש עם דמעות כאן. והדבר היפה זה שהבחור הזה הוא גדל בגוש קטיף. הוא ממגורשי גוש קטיף.
יפה.
וזה ממש היה מרגש.
מרגש, כן.
זה היה מרגש מאוד, כן.
טוב, אלון מזרחי, חופש, מניפסט, טקסט מעניין מאוד, שיצא בהוצאת לוקוס. ברכות על זה ותודה על השיחה הזאת.
תודה רבה לך, מאיה.
להתראות.
ביי ביי.
ביי ביי. מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אני מאיה סלע, יובל אביבי בחופשה, נטש אותי בלי שהוא מסורי מצפון, אני מקווה שהוא דווקא נהנה ושיחזור בכוחות מחודשים. על השולחן שלי קריאה, שזה אלון לתרבות מחאה, דף A4 רגיל, שעליו מודפסים טקסטים שהם קריאה למחאה, למחשבה, להתנגדות, להתבוננות, לפעולה ולעצירה. ככה הם מגדירים את זה. הוא נוצר בשבועות האחרונים ומחולק בגשרים ובבלפור ושאר מוקדי מחאה. יש בו טקסטים של פאט פארקר, יהודית שחר, יאיר אסולין, ינקלה רוטבליט, יוסי צברי, חיים וייס ועוד. ברור שמדובר בהתארגנות חפוזה שמבקשת לתת מילים למחאה, ואחת מיוזמות האלון הזה היא דקל שי שחורי, שהיא גם עורכת סדרת רוח צד לפרוזה וסדרת רטרו בהוצאת כנרת זמורה, אבל זה מין פעילות צדדית שלה, חתרנית. שלום דקל שי שחורי.
היי מאיה.
אהלן. אז מה זה האלון הזה? איך הוא נוצר?
אז יש לי חבר, עבדנו יחד המון שנים, קוראים לו איתמר קרמר, ולפני 3-4 שבועות הוא התקשר אליי ביום ראשון בערב, באמצע ארוחות ערב של הילדים, ואמר לי, יש לי רעיון. עכשיו, אני ואיתמר מכירים המון שנים, ורגילים להפיל אחד על השני רעיונות מוזרים.
אתם עדיין עושים את זה? אוקיי.
כן, ואנחנו עשינו את הנציאה הזאת, פעם אני מפילה עליו משהו, פעם הוא מפיל עליי, ואז הוא אמר לי, יודעת, ביום שבת אתמול בערב הייתי בגשר, והרגשתי שאנשים פשוט עומדים ואין להם מה להגיד, ואנחנו אנשי טקסטים, ואני מרגיש שזה אחריות שלנו להגיד דברים. עכשיו, זה נפל אצלי בדיוק למקום מאוד מדויק, כי גם אני הייתי יום לפני בגשר אחר, והרגשתי שאנחנו עומדים שמנופפים בדגל שחור, וזו פעולה חשובה מעין כמוה, אבל אני בן אדם של מילים, ולא היה לי מה להגיד, ולא היה לי מה לקרוא.
כן.
אז זה מה שעשינו, וזה היה ביום ראשון, ובמוצאי שבת של אותו שבוע, כבר היה לנו את הגיליון הראשון, אצלנו ביד, שהדפסנו אותו ב-1,000 עותקים, והלכנו בעצמנו וחילקנו אותו, ואנחנו עדיין עושים את זה כבר, שני יומיים זה היה פעם שלישית.
איך אנשים מגיבים לדבר הזה שאת נותנת להם? יש משהו נורא נחמד בזה, שזה נורא מהיר. אנחנו רגילים גם את בטח, הוצאת ספרים, זה לוקח זמן, וצריך לערוך ולהדפיס, וזה כסף גם, ופתאום, הופ, אפשר להדפיס בבית.
נכון, אז אני אגיד שני דברים. אחד, קודם כל שפרסמנו איזה מין קול קורא כזה פיראטי קצת בפייסבוק שלנו, ואמרנו תשלחו לנו, ולא באמת סיכינו שאנשים ישלחו, כי בקושי ידענו להסביר להם מה, בקושי ידענו להסביר לעצמנו מה אנחנו רוצים שזה יהיה. ופשוט קיבלנו כבר בשבוע הראשון עשרות תגובות מאנשים ששלחו לנו טקסטים מצוינים, ומתוכם באמת עשינו תהליך של סלקציה. אז זה מדהים אותי עדיין שאנשים שולחים לנו ודברים טובים, ופשוט לא נגמר לאנשים על הגב, יש לנו הרבה מה למחות. הדבר השני באמת, כמו שאתה אומרת, זה העניין של עד כמה זה פשוט. ואני חושבת שעוד דבר שנורא הפריע לי, זה שאני מרגישה שהמחאה הזאת אין לה במות. התיאטראות, המקומות של המוזיקה, מוסדות החינוך, כל מיני מקומות שבהם אפשר לעשות שיחות על טקסטים. המקומות האלה לא קיימים, או סגורים, או מיובשים כבר כל כך הרבה זמן. ואנחנו, באמצעים הפשוטים שלנו, באמת יכולנו להביא איזה דף כזה, לעשות איזה מעשה עוצרותי, ולתת איזה דף פיזי שמחלקים לאנשים, ושאנשים יכולים לקרוא אותו בהפגנות. ומבחינת התגובות, במוצאי שבת האחרון הייתי בגשר בקקל, בתל אביב, ואיש אחד שבאתי לתת לו את הדף, כל כך התרגש לראות אותי, ואמר, תראי, בשבוע שעבר פרסמתם שיר של רוטבליט שלא הכרתי, וכל כך התרגשתי שהדפסתי שורה ממנו על הדגל שלי. הוא הראה לי דגל שחור ומודפסת שורה. זה היה כל כך מרגש, כי זה בדיוק מה שרצינו לעשות. רצינו שהטקסטים שלנו יעדדו אצל אנשים אחרים, יגרמו להם לקריאה. זה דבר מדהים לראות זוג יושב בגשר אחר שהייתי בו, ואחד מקריא לשנייה שיר שהוא אהב, והוא חושב שכדאי לקרוא. כי הרי שירה אמורה להיות מוקרת בקול, והטקסטים האלה צריכים לדבר אותם. אז כן. יש תגובות נהדרות.
אז אני רוצה לקרוא רגע את פאט פארקר שפרסמתם פה, בתרגום של יעל חזן, זיכרונה לברכה, שיצא בהוצאת רעב. לשיר קוראים אחי, והיא כותבת כך. אחי, אני לא רוצה לשמוע על זה שהאויב האמיתי שלי הוא השיטה. אני לא גאונה, אבל אני כן יודעת שהשיטה שלך להרביץ לי נקראת אגרוף.
וואו, איזה שיר.
גיליון הראשון שלכם, מה יש לך בגיליון השלישי?
יש הרבה דברים, אני תכף אולי באמת נקריא עוד משהו, אבל אני רק רוצה להגיד על פארקר, שאחד הדברים שהיו לנו הכי חשובים, להגיד לאנשים שהמחאה שלנו עכשיו היא מחאה שקשורה גם למחאות קודמות, ושיש הרבה דברים שאנחנו צריכים לזכור, ואני לא עושה עכשיו את המחאה של פארקר, זאת לא המחאה שלי, את האישה שחורה, אם זה עוד קווירית אפרו-אמריקאית, זה לא המחאה שלי, אבל יש לנו המון מה ללמוד ממנה, ולראות מה עושים, וכמעט בכל גיליון יש לנו איזשהו יזכור למחאה קודמת גם, למחאה אחרת. הגיליון הראשון, כמו שאמרתי, התארגן באיזה מין סוג של ספונטניות מהירה כזאת, ובגיליון השני כשהתארגן, הבנו שבעצם רק אחרי שבחרנו את הטקסטים, הבנו שיש פה איזו אלימות מאוד מאוד חזקה שעולה מתוכם, זאת אומרת, תגובה לאלימות שמופעלת מכל מיני סוגים, ולכן הגיליון השלישי, כאיזה מין תגובת נגד של הדבר הזה, וגם בגלל שעשו באב השבוע, אז הוא בעצם גיליון של אהבה, ורצינו לדבר על אהבה ומחאה, שם צילום מדהים של יאיר מיוחס, וחשבתי להקריא את השיר של רונה קיינן.
בבקשה.
יאללה. אז השיר של רונה קיינן קוראים בו אל המרפסת, ואני ממש מציעה לכם גם לחפש אותו ולשמוע אותו, אבל אני אקריא אותו. אל תגידי לי זה לא כדאי, בואי נצא למרפסת. גם אני רוצה לחזור לישון, גם אני מהססת. אל תגידי לי זה לא הזמן, בואי נצא למרפסת. קדושה או לא קדושה, הפרה הזאת בוססת. אל תגידי לי יום יבוא, הביאי את היום. אני רוצה לנשק אותך ולהריע לשלום. מתחתנו תנועה צבנית, הרצפה הישנה קורסת. מה יש לנו להפסיד? בואי למרפסת. הקרנפים דוהרים לאט, הנה הם כבר אצלנו. תראי, זו אש ידידותית, אש של כוחותינו. גם אני רוצה לחזור לישון, גם אני מפחדת. אבל תראי כמה את יפה כשאת מתנגדת. אל תגידי, הם רבים מדי, בואי איתי למרפסת. זה לא הזמן לשיר שירים יפים, תראי לי כמה את כועסת. רק בואי למרפסת.
דקל שי שחורי, זה רונה קינן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תחפשו בגשרים.
תודה רבה.
קריאה, אלון לתרבות מחאה, תודה לך.
תודה.
אנחנו נעבור מיד, ללא דיחוי וללא שיר, לאילי גרין שלנו, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, שלום אילי.
שלום, שלום.
אז היום אתה בעצם מקיים הבטחה שהבטחנו בשבוע שעבר, על ספרים, לספר לנו על ספרים שאתה לעולם לא תמכור, לא משנה כמה הם יהיו שווים.
נכון.
בבקשה.
כן, ופשוט כמו נראה לי אצל כולם, זה קשור לאישי. למקום האישי שלי, למה שנוגע בי.
אוקיי.
אני לא אספן בגדול. אני כל היום עם אספנים, ואנחנו, אני מוכר להם הרבה, ואני מבין אותם, ואני משיג להם דברים, חפצים, ספרים, אבל באופי שלי, אני החלטתי להיות פחות אספן. פחות
האמת היא שזו הייתה יכולה להיות ממש בעיה אם היית אספן, כי איזה מין דבר
כן.
זה? כאילו,
נכון,
לא היית יכול למכור כלום.
הייתי חומד הכל,
נכון.
ממש הכל, כן. אז אני נפרד מחפצים אצלי בבית בצורה מאוד קלה, בתור, גם כשהייתי שנים רווק שגר בתל אביב ומעברי דירות, אי אפשר לקחת המון דברים איתי, אז ממש אני נפרד מספרים בכיף, מעביר לחנות ומוכר. יש ממש מספר ספרים בודדים שאני בחיים לא אמכור.
אוקיי.
את רובם קיבלתי מסבתא, או שקשורים למשהו שסבתא הייתה קוראת לי ולאח שלי שהיינו קטנים. דיברנו נראה לי על אחד הספרים שם, זה טינטין, שרביתו של אוטו קארה.
כן.
כן, זה הספר היחיד בטינטין שיצא בהוצאת מחברות לספרות. הוא מאוד מאוד קשה להשגה היום, והוא ספר הרפתקה מושלם. ממש, טינטין זה סוג של, זה בנוי בצורת קומיק.
והוא שווה הרבה כסף בעצם? אתה מוותר פה על הרבה כסף?
אני מוותר פה, מה זה, איפה יובל? שישאלת את השאלות האלה.
יובל בחופשה, אין מה לעשות, אני צריכה לשאול את השאלות של יובל גם.
את מחליפה כובעים באמצע...
כן, כן, אני זזה מכיסא לכיסא כרגע.
ממש, הוא שווה באזור ה-500-700 שקל. יחסית לספר...
לא ישנה את חייך עכשיו.
לא ישנה את חייך, אבל תקשיבי, בשביל ספר שיצא בשנות ה-50-60, ואחד מתוך סדרה של טינטינים שכל השאר עולה 50 שקל, זה הון קטן, אבל אני בחיים למכור אותו.
אבל זה ספר שבעצם היה שייך לאימא שלך?
כן, כן.
והיא הורישה לך אותו, העבירה אותו אליך?
לא, 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 אימא שלי מאוד כועסת עליי שהוא אצלי.
אוקיי, גנבת אותו? הרמת אותו, פילחת?
סבתא נתנה לי. כן, אימא שלי כל פעם שהיא רואה את זה, ממש כועסת על זה שזה אצלי. אתה תערוס לי את זה, כאילו היא לא יודעת שיש לי חנות ספרים.
לא סיפרת לה.
כן. וספר נוסף שהוא פשוט מקסים, שבתקווה אולי יום אחד אני אקרא לילדים שלי, זה אלה מסעות מור החמור. זה ספר שלאה גולדברג כתבה, ורות שלוס, צעירה, שהיא אומנית ישראלית,
כן.
הוא בפורמט מטורף, הוא כמו היום בטח יותר נפוץ להוציא ספרים גדולים, כאלה שאני זוכר שאני הייתי קטן, היו מוצאים ספרים שנראו לי אז בגודל 2 מטר, אני מניח שהם...
אלבומים כאלה?
אלבומים, אבל היינו בונים איזה בית. ממש היינו עושים כאילו קירות, אז פותחים 4 ספרים.
אני זוכרת שהיה אטלס כזה ענקי אצלנו בבית.
כן, זה היה
אטלס ענק. נכון.
כן, אני תוהה לגבי הגודל של זה היום, כי בתור ילד זה היה נראה לי עצום. היום בטח נראה לי ספר יחסית קטן. אבל המור החמור הזה הוא מאוד גדול. הוא חריג בגודל שלו, הוא נמצא שם משנות ה-50. וממש כיף לדפדף בו, והתמונות גדולות וציורים יפים ונאיביים, כזה הוא מגיע לתל אביב באיזשהו שלב, ועובר בקיבוצים, וממש ספר נאיבי ויפהפה. אז גם אותו אני לא אמכור.
איך הוא הגיע אליך הספר הזה? הוא גם מסבתא?
מהבית של סבתא, כן.
אוקיי.
כן, והשווי שלו אגב לפי דעתי הרבה יותר גדול.
אתה שומר אותם באיזה תנאים מיוחדים, עם טמפרטורה מסוימת, לחות?
לא, חלק מהספרייה שלי, כן, משתדל לא להרטיב אותם, אם אפשר, כאילו, וזהו. שום תנאים מיוחדים. ויש לי, יש לי דווקא בתחום התמונות, האסתטיקה יותר, דברים שאני שומר. יש לי פוסטר של הפנתרים השחורים.
מקורי, אורגינל?
אורגינל ניו יורק.
מה אתה אומר?
יפהפה, כן.
איך השגת דבר כזה, אילי גרין?
בדירה ברמת אביב. כן.
פשוט קנית את זה בדירה ברמת אביב.
פשוט מקופל במצב נוראי, שחזרתי אותו ממש במשך שבועיים, והוא באמת פוסטר מאוד יפה.
ואתה מסגרת אותו?
מסגרתי אותו, כן.
יפה, גם אני לא הייתי מוכרת את זה בחיים.
נכון, כן. אני מסכים. לגמרי, אבל אני מאוד מקווה שאנשים שומעים את זה, ועדיין יחליטו למכור לי דבר.
כן.
לגמרי.
זה שווה הרבה כסף? פוסטר מקורי של הפנתרים השחורים האמיתיים?
הפוסטר הזה שווה לפי דעתי באזור $2,000 לפחות.
טוב, זה כבר ממש סכום יפה.
כן.
אפילו תמר בנימין שם מתפעלת.
כן.
זה הרבה כסף, כן.
כן.
אוקיי.
לגמרי.
אבל זהו, זה הפריטים שאתה לא היית מוכר.
כן, תשמעי, אני, כאילו, יש לי נגיד מפה של תל אביב בבית, סבבה? היא מהממת. קולגה שלי הייתה אצלי בדירה לא מזמן, והיא צילמה את זה, והלתה את זה לקבוצה של תושבי השכונה, יש להם קבוצה בפייסבוק של השכונה, והיא הלתה את זה שם, ואנשים עפו על המפה. ואמרו, אני חייב לקנות, אני רוצה אותה, כאילו, באמת היא יפה, עם 34, אם אני לא טועה, וממש רואים את ההתפתחות של תל אביב, כאילו הגבול הכי מזרחי זה אבן גבירול, הגבול הכי צפוני זה שדרות נורדור, יש שייח מוניס במקום רמת אביב האוניברסיטה, הכפר סלמה במזרח והדרום, כאילו ממש רואים את ההתפתחות, ושרונה, כאילו אין שם שום דבר. והרחובות, רואים את ההתפתחות של השמות של הרחובות, והיא יפיפייה. ואנשים שם התחילו לזרוק מחירים, וכזה פתאום, הם זרקו, כאילו, הגיעו אפילו לפילתי ל-1,500 שקל, 2,000 שקל.
נו, זה פיתה אותך?
לא. אבל אני מודה שכאילו, אם תוסיפו לזה אפס, אני אתפתה. כן?
כן, האמת שלכל דבר יש מחיר.
לכל דבר יש מחיר. נכון. לכל דבר יש מחיר. אז יש דברים שהם רגשיים, ואני לא אמכור, אבל אני גם אמכור אותם במחיר הנכון, אני לא עובד על עצמי פה.
אוקיי. אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, תודה רבה לך על גילוי הלב ועל השיחה הזאת.
בכיף.
תודה, להתראות.
ביי ביי.
ביי ביי. וזה זמננו לסיים בעצם להיום. אני רוצה להודות לרוי קנטן ותמר בנימין שעשו איתי את התוכנית. אני רוצה להזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אני רוצה גם לומר שאחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ' שיוצאת למסע בעקבות מוזיאונים במאה ה-21. היום משודר הפרק הראשון בסדרה, מוזיאון לאן, שבו פרופסור גל ונטורה תספר מה היה לפני המוזיאונים וכיצד קשור המוזיאון בטבורו לתהליך הדמוקרטיזציה באירופה. אני אהיה פה שוב מחר, משאירה אתכם עם אנדרסון פאק, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.